ובכן כאמור מיד עבור לשיעור של הרב אורי שירקי, המשך צפייה נעימה.
כ"ו בסיוון תשע"א, ואנחנו נפתח היום לימוד, אינני יודע אם זה יהיה שיעור אחד או שניים, בנושא ספר איוב. ספר איוב, אחד הספרים החשובים בתנ"ך, שעוסק באחת הסוגיות הכואבות, הקרדינליות, שהיא שאלת משמעות הסבל האנושי. האדם סובל, והשאלה היא, מה המשמעות של זה? אולי אין משמעות לזה. זה מעורר שאלות מטאפיזיות גדולות, שערוריות מטאפיזיות, מוסריות. האדם סובל. ניתן היה לומר שהאדם סובל כי מגיע לו. כלומר, או בגלל שהוא רשע, או בגלל שהוא הזיק לעצמו, אכל לא בריא. אז זה הסיבה שאדם סובל. אבל זה בעצם רק לדחות את השאלה מהדיון המהותי. כלומר, אפשר לקחת מקרה קיצון, והמקרה הקיצון זה הצדיק הסובל. וזה הדוגמה של ספר איוב. יש לנו דוגמה של אדם שהוא צדיק באמת. צדיק. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר, וירא אלוהים ושר מרע. אדם, אם כן, שאין לו כל פגם, כל רבב, והנה הסבל האנושי האדיר שלו. לפנינו, הוא סובל, מתו לו הילדים, נלקח לו הרכוש, נלקחה לו הבריאות. כל זה. ואתה שואל את עצמך, מסכן, מה הוא עשה פה? לא פייר, לא בסדר. ודרך הדיון בסבל של אותו צדיק, של אותו איוב, נפתחת שאלת משמעות הסבל בכלל, הרע בכלל. מובן? כן, בבקשה.
אבל הצדיק שכאילו צדיק
עלי ומכיל את הכל, האם זה שאני צדיק מוחלט, הכאב הזמני,
הוא
חש עוד או שמרוב שאין לו סבל? כלומר, לפי שאלתך, תודה רבה, יוצא שאנשים צדיקים הם אנשים כאלה שלא כואב להם שום דבר. כלומר, אתה מכניס להם מחט לתוך הגוף, לא כואב. כן, זה מה שאתה אומר. כן? יורקים עליו, לא רטוב לו. כן? זה מה שאתה אומר.
אני לא במובן הנפשי, לא
פיזי. בנפשי אתה אומר, כלומר, זה בסדר. זאת אומרת, הוא רואה את הסבל העולמי של אחרים, של עצמו, ואתה אומר, הוא מבסוט. ככה אתה טוען.
לא מה שהוא עושה, אבל שהוא מקבל את זה על עצמו.
אתה יודע, יש בתלמוד דיון על זה, על רבי יוחנן. רבי יוחנן היה צדיק. והוא כנראה גם כן היה סוג של איוב כזה, כן? גם כן מתו לו 10 ילדים, ומחלות, כל הרכוש הלך לו, ממש גורל מאוד דומה לזה של איוב. ורבי יוחנן, כשסבל מאוד, נכנסו אליו חכמי ישראל, ואמרו לו, חביבין עליך ייסורים. מה פירוש חביבין עליך ייסורים? הם אמרו, אתה כזה צדיק, מן הסתם אתה מרוצה מזה שיש לך ייסורים, כי הרי לך כזה שכר חבל על הזמן. ענה להם רבי יוחנן, לא הן ולא שכרן, לא רוצה. מעניין, התגובה של רבי יוחנן היא תגובה אנושית מאוד. אדם ענק, רבי יוחנן, מענקי האומה, והוא אומר, לא הן ולא שכרן, לא רוצה. אז כנראה שיש איזו הנחת יסוד שכשכואב זה כואב. בסדר? וגם הרמב״ם כתב, הרי בשביל מה יש הלכות אבלות? אומר הרמב״ם, שמא יאמר האדם לא צריך להתאבל, הרי זה דרכו של עולם שאנשים מתים. אז מה אם אדם מתו לא קרובים? אומר הרמב״ם, זה דרך אכזריות. מעניין. כלומר, זה מאוד מאוד אנושי, היהדות. כן? העמדה הסטואיקנית שאומרת, בעצם מה זה, זה למעלה, אני לא בעניין, היא לא כל כך פשוטה מבחינה מוסרית. אני לא אמרתי שלא היו צדיקים מהסוג הזה, אבל זאת לא העמדה, זה לא המיינסטרים, אפשר לומר, של חכמי ישראל. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אם כך, השאלה היא באמת רצינית, שאלת המשמעות של הסבל. עכשיו, אפשר להגיד, בכלל אין פה שאלה. אתה מניח שצריך להיות שהצדיק יהיה לו טוב, ושלרשע יהיה רע. מי אמר? אולי אין בכלל משמעות לדבר הזה, וזה שלמשל, אם יש צונמי, מי ניצל? מי שיודע לשחות. מי שלא יודע לשחות, מת. מי שיודע לשחות, חי. אז זה בכלל לא קשור לשאלה אם הוא צדיק או רשע. יש רשע שיודע לשחות, יש צדיק שלא יודע לשחות. כלומר, בכלל, התביעה שלנו שתהיה התאמה בין המוסר לבין המציאות, היא גם כן לא לגמרי ברורה. כן? מעשה ביהודי ויווני, שהיו יושבים בספסל אחד, במקום קדוש הנקרא סדירות המאירי, ליד הקיוסק. והנה עובר לפניהם צדיק. אגב, הסיפור הוא בדוי, כלומר, הדמויות כאן בדויות, כל דמיון לאנשים קיימים זה מקרי בהחלט. כבנים יושבים היהודי והיווני על ספסל, ועובר לפניהם צדיק. והנה הצדיק דורך על קליפת בננה, מחליק ושובר את רגלו. אומר היהודי, אוי ואבוי, איך זה יכול להיות? איך ייתכן? גבלת. הרי האיש הזה צדיק, אז למה הוא שבר את הרגל? זה לא מגיע לו. מסתכל עליו היווני, בעיניים בוהות, ואומר, אתה מטומטם לגמרי. הלא, זה רק מוכיח מה שאני תמיד אמרתי. ואז הוא מוציא פנקס ורושם חוק. כל המחליק על קליפת בננה בזווית נתונה, סוגריים, בן צדיק בן רשע סגור סוגריים, שובר את רגלו. אז זה החוק של הטבע, של המציאות. לא? כך שמבחינתו של היווני, אין פה כל קושי, אין פה ציפייה של הצדיק יהיה טוב ושל הרשע יהיה רע. ממילא, כל ספר איוב מיותר. נכון? אלא מה? באמת, היהודים חושבים קצת אחרת, וזה באמת על סמך מה. כלומר, אנחנו מניחים שהבננות צריכות להתנהג על פי המוסר. וזאת, שאלה, מי מודיע לה לאותה קליפת בננה שהדורך עליה צדיק? שצריך להתחשב בו? וזה שאלה. ובאמת הרב קוק מדבר על זה באורות, בישראל ותחייתו פרק ב', על זה שיש בעולם שני סדרים, הסדר המוסרי והסדר הסיבתי. אומר הרב, זה שיש בעולם סדר מוסרי, אנחנו מרוצים מזה. זה שיש סדר סיבתי, זה תעלומה. יש תעלומה. הרב אומר, הסדר המוסרי נמצא באופן סמוי, עמוק, נסתר בתוך הסיבתיות. אבל זה לא גלוי. התלמוד, נדמה לי במסכת נדרים, אומר, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה. אז אם לעתיד לבוא הוא מוציא מהנרתיק, סימן שעכשיו החמה נמצאת בנרתיק. יש נרתיק, נכון? והקדוש ברוך הוא מוציא את החמה מנרתיקה, הוא מקדיר בה את העולם. מה אתה רוצה? רשעים נידונים בה, שנאמר, הנה יום בא לשם בוער כתנור. והיו כל עושה רשעה קש וליהט אותם היום הבא. צדיקים מתרפאים בה, שנאמר, וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ויצאתם ופישתם כעגלי מרבק. יש פה בדברים האלה כמה דברים שצריך לברר. אבל מה שמעניין אותי, בכל האגדה הארוכה הזאת, למה הצדיקים צריכים להתרפא? אם הצדיקים צריכים להתרפא, זה סימן שהצדיקים חולים. אם מישהו צריך להתרפא, סימן שהוא חולה. ואני מכיר צדיקים שהם בריאים. איך זה יכול להיות? אז כנראה שיש הנחת יסוד שהצדיק חולה. ממה הצדיק חולה? הוא חולה בגלל שהוא מאמין במוסר, והוא חי במציאות לפי הגורל. ההפרש בין האידיאל לבין המציאות, זה מה שעושה את הצדיק חולה. אז למה כשהשמש יוצאת מן הארתיקה, הצדיק מתרפא? צריך לברר מה זה השמש. למה משמש את השמש, מישהו יודע? להאיר. אור וחום, נכון? זאת אומרת שכאשר השמש מאירה, אני יודע אני רואה את הדברים כמו שהם, אני רואה את האמת. אם השמש נמצאת בתוך נרתיק, זה סימן שלא רואים את האמת. כיוון שלא רואים את האמת, הצדיקים חולים. ברגע שהאמת גלויה, הרשעים נידונים. כלומר, כי הרשע מגלה שסולם הערכים שהוא אימץ, לא נכון. זה עצמו מחלה אותו. זה עצמו מרפא את הצדיק. אם כן, כל המסגרת של ספר איוב, זאת המסגרת של הצער שיש מזה שהעולם איננו נוהג על פי המוסר. בסדר? שהיוונים לכאורה צודקים. כן, מה אתה רוצה?
מה?
אתה אומר דבר מעניין. זאת אומרת שלפעמים כשיש רע בעולם, יש סבל בעולם, לכאורה לא צריך לשנות את זה, בגלל שזה חלק מהסדר האלוהי. על זה אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה עליהם השלום, זכותם מגן עלינו אמן. אמרו שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. ולכן היו האימהות עקרות כדי שיתפללו עליהם, כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. הביטוי מתאווה צריך ברור. למה יש תאווה? מתאווים לדבר נדיר. דבר מצוי, אין אליו תאווה, הוא מצוי. נכון? אדם יש לו 2 טון דובדבנים בבית, והוא כבר לא מתאווה לדובדבנים. יש כמה שיש. אבל אם יש דובדבן מיוחד שבקצפת, אז הוא מתאווה. אז אם הקדוש הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים, מה זה אומר על תפילתן של צדיקים? שהיא נדירה. זאת אומרת שהצדיק לא רוצה להתפלל. למה שצדיק לא ירצה להתפלל? מה, הוא אכזרי? לא, אלא הוא העלה את הסברה שלך. כן, הולכים לצדיק, אומרים לו, אדון צדיק, רצינו להגיד לך שזליג בן גיטל חולה. זליג בן גיטל חולה? כן, כן, זליג. כן, ברוך השם, שעשה אותו חולה. אומרים לו, כבודו, אנחנו מכירים שיש לו קשרים שם למעלה. אולי כבודו יגיד שם, יזרוק איזה מילה שישתנה המצב. ואז הצדיק נבהל, אומר, מה? אתם רוצים שאני אעצור את הסדר הכללי של ההוויה ההולכת ומתפלשת בהמוני זערוריה, בכללות הסדר המתוקן, הפועל בהרמוניה כוללת, שמתוכה מתחייב שזליג בן גיטל יחולה? אתם רוצים שאני אעצור את כל זה? גידוף! כלומר, הצדיק מקבל את הרע, אפשר לומר, כחלק מסדר העולם. ולכן הקדוש ברוך הוא צריך לטפל בו. איך מטפלים בצדיקים כאלה? כי הצדיקים האלה הם מסוכנים לעולם. הם מסוכנים ביותר. כי הצדיק הזה, הוא לא ירצה להתפלל, כי הוא לא ירצה לשנות את מצב העולם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מכניס את הצדיקים האלה למצבים אבסורדיים, ואז הם חייבים להתפלל. וזה בדיוק מה שקרה ליצחק אבינו, שאשתו הייתה עקרה. למה אשתו הייתה עקרה? כדי שיתפלל. מה אכפת? לכאורה הוא יכול להגיד, גם זה חלק מהסדר. מה, בגלל שזה נוגע לו אישית? אלא אם רבקה עקרה, זה אבסורד. למה זה אבסורד? כי מה התפקיד של האבות? להיות אבות. בשביל זה הם אבות, נכון? הכשרה מקצועית, אב, כן? יש לו תעודה, לאברהם אבינו, יש ליצחק אבינו, יש להם תעודה כזאת כתוב. כבודו עבר, פלוני עבר, הכשרת אב. לכן הם אבות. מה זה הגדרה של אבות? מי שיש לו תולדות. אז אם יצחק, שהוא מן האבות, אין לו תולדות, יש פה סתירה מהותית בזהות שלו, לכן הוא מוכרח להתפלל. ברור? זאת אומרת שאנחנו יודעים שהצדיקים יש להם לפעמים נטייה לומר מה שאתה אמרת. אנחנו צריכים להימנע מלהגיע עד המצבים האלה. כי הקדוש ברוך הוא חפץ בזה שאנחנו נתערב בשינוי סדרי העולם. כך צריך לעשות. וההתערבות היא גם על ידי התפילה וגם על ידי המאמצים. לפחות לפי היהדות. כלומר, אין ביהדות עמדה קווייטיסטית של קבלת הגזרה. כן, מה אתה אומר?
מה הגדרה של צדיק? כל פעם
אומרים
צדיק.
מה הגדרה של צדיק? כן. אני אתן לך הגדרה, אתה רוצה הגדרה?
כן.
בקש, נכון? אם אתה מבקש, אני אתן לך. צדיק, ההגדרה של צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. זה הגדרה של צדיק.
אם יש צדיק אשר, אין צדיק אשר לא
יחטא, אז זה קושי על הפסוק. זה קושי על הפסוק. צדיק אין בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. הרי הפסוק אומר לכאורה דבר שסותר את עצמו. אתה אומר שהוא צדיק, אז הוא לא חטא. אז איך אתה אומר שלא ייתכן שלא יהיה חטא? אז אם ככה הוא לא צדיק. נכון? זה סתירה פנימית. נכון? תשובה. הפסוק הזה מעולם לא התכוון להגיד מה שאתה מייחס לו. כי ברור שאם ככה היה, היה צריך להיות כתוב, כי צדיק אין בארץ אשר לא יהיה חטא. אבל מה זה אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא? ובכלל, אני צריך להגיד, אין אדם אשר לא יהיה חטא. יש פסוק כזה בספר מלאכים. כן, בתפילת שלמה הוא אומר, כי אין אדם אשר לא יחטא. אתה לא צריך להגיד שהוא צדיק, כי הרי הוא חטא. אלא לגבי הצדיק, לא ייתכן שהוא יעשה טוב, ושבטוב הזה הוא לא יחטא עלי יותר טוב. או לא יחטא על האחרים שאינם טובים כמוהו.
כמובן?
צדיק אין בארץ אשר יעשה טוב, וכשהוא עושה את הטוב, בזה הוא חוטא. הוא חוטא בזה שהוא עושה את הטוב. למה? או בגלל שהוא חוטא ליותר מטוב, או שהוא חוטא לאחרים שאינם טובים כמוהו. הוא עושה טוב, אז הוא חוטא לאחרים. מובן? כן, הבנת את התשובה או לא?
לא.
למה אתה לא אומר לי שלא הבנת? למה אני צריך לנחש את זה?
תמשיך, אני אשלים את זה.
לא, המטרה היא שבשיעור אתה תבין את הדברים בזמן השיעור, לא אחרי. כן, אז אני חוזר. הפסוק, צדיק אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא, לא בא לומר שהצדיק עושה חטא, כי אם זה מה שזה היה אומר, אז הוא לא היה צדיק. הבנת?
Yeah.
אז יש משמעות אחרת לפסוק. מה המשמעות אחרת של הפסוק? הנה, אני מנדב לך שתי אפשרויות. שבזה שהוא עושה טוב, הוא חוטא. הכיצד? אני הרי עשיתי את הטוב. איך אני חוטא בזה שאני עושה טוב? תשובה, אתה חוטא בזה שאתה עושה טוב, בזה שיכולת לעשות יותר טוב. אפשרות אחת. אפשרות שנייה. אתה עושה טוב, זה חטא כלפי האחרים שאינם טובים כמוך.
יוצא מזה שגם אם אני עכשיו 51% טוב, אני
עכשיו
צדיק.
לא.
למה לא?
הגדרה של הצדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. ולכן, אם אתה אומר שהוא עושה רק 51% טוב, סימן שהוא עושה 49% רע.
מה, זה לא משהו?
אז אם הוא עושה 40...
זה הגדרה שלך, אבל שעדיין עשית יותר...
יכלתי
לעשות יותר טוב.
יותר טוב זה לא אומר שאתה עושה רע.
לא,
זה לא 51%, זה 100%. רק בתוך ה-100% הזה יש מדרגות גם כן.
ה-100% זה בעצם אחר.
ברגע שאדם עשה עבירה אחת, הוא כבר רשע.
אבל אם הוא עושה פה מעשה טוב, אז עוד פעם צריך.
לא. אם הוא עשה מעשה טוב, מלבד זה שהוא עשה מעשה רע, אז הוא רשע בכל זאת, כי הוא עשה מעשה רע.
אז אין צדיק.
למה אין צדיק? צדיק זה מי שלא עושה רע.
אבל אין באמת צדיק שלא יעשה...
לא, זה לא נכון מה שאתה אומר.
לא יהיה מצב שהוא לא יעשה רע.
למה?
רע במדרגתו.
זה לא, אני לא מבין, יש בחירה חופשית לאדם. אז האדם יכול לבחור בכל פעם אם לעשות טוב או רע. אז אם הוא בוחר כל הזמן טוב, אז הוא צדיק.
ויש
100%? יש. למה לא? ויש אפילו פטנט, שאפילו אם הוא עשה רע, יש לנו ג'וקר, קוראים לו? התשובה, נכון? אדם עושה תשובה, הוא צדיק, למה? לא, בבקשה.
הרב דיבר על צדיקים,
אברהם אבינו,
איזה מין צדיק הוא
שרב
עם
הקדוש
ברוך
הוא על צדור? רגע, אני הזכרתי צדיקים, זה נכון, אבל זה לא הנושא של השיעור. כן, הזכרתי את זה בדרך אגב כדי לענות על שאלה צדדית. לכן הרצון הזה לפתוח את הסוגיה לא מקובל עליי.
עכשיו דוגמה?
מה? של מה?
אני לא יודעת בדיוק מה זה... כמו שהרב ניסה להסביר לו, לא הבנתי את זה טוב. אני
חושב
שזה דוגמה.
דוגמה למה?
צדיק, ש...
ש? אתה יודע שכשאתה אומר משפט, אם אתה לא גומר את המשפט, מאחר ואינני נביא, אינני יכול לדעת למה אתה מתכוון.
כשהוא עושה את הטוב, כשהוא נוסע את הטוב, הוא חותר או לאחרים, או לטוב היותר טוב מזה.
אתה רוצה דוגמאות לזה?
דוגמה אחת.
כן. דוגמה אחת לשתי האפשרויות. כן. למשל, יש למשל לוט, צדיק, מגיע לסדום, יש עכשיו צדיק בסדום, אז זה מקטרג על העיר, העיר נחרבת. אם הוא לא היה מגיע, בסדר, זה הנורמה בסדום, כל בסדר. אבל עכשיו הגיע צדיק, אז כתרוג עליהם, מדוע אתם לא מתנהגים כמובן? לא הבנת, אני חוזר. רצית לדעת מה זה שאדם עושה טוב והוא חוטא לאחרים שאינם טובים כמוהו. פשוט מאוד. כל זמן שאדם, נגיד יש חברה שבה הנורמה היא נמוכה. אתה איתי? הבנת עד עכשיו? יש חברה שהנורמה בה נמוכה. האם הקדוש ברוך הוא דן את החברה הזאת לרעה? תשובה? לא. למה? כי זה כולם כך. מגיע אדם אחד אל החברה הזאת, או צומח מן החברה הזאת, ומראה שאפשר להיות יותר טוב. אז אם ככה, יש כתרוג על כל האחרים שאינם כך.
אז מה הוא אמור לעשות?
רגע, רגע. זה הכוונה שבזה שהוא עושה טוב, הוא חוטא לאחרים. זה מה שביקשת. ביקשת דוגמה. בסדר? עכשיו, יש גם שאדם עשה משהו טוב. למשל, הוא נתן למישהו כסף. שאדם זקוק. אבל הבעיה היא שכדי לתת לו את זה, הוא נתן לו את זה בצ'ק שאפשר לפדות רק בסניף רחוק. אז הוא חוטא ויותר טוב. בסדר? זה שתי הדוגמאות למה שביקשת. נכון? הלאה. מה?
בקשר ללוט, מה הוא אמור לעשות?
עכשיו, השאלה שלך מה הוא אמור לעשות, זה הרחבת הנושא. הרי השאלה... לא, 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 לא. אני מסביר לך. הנושא של הצדיק הוזכר רק בדרך אגב, כדי לבאר את הנושא של איוב. נכון? עכשיו, אני הסכמתי לענות על השאלה שלו מה זה צדיק, כי זה נוגע לעניין. אתה שאלת על זה, אתה יכול לתת דוגמה להגדרה שנתת? זה משך לעניין. כשאתה שואל מה הצדיק היה צריך לעשות, זה כבר פתיחת נושא חדש. איך צדיק צריך להתנהג? וזה לא הנושא. בסדר? ולכן, אני מסרב את הנושא. בסדר? יש משקע סינון השאלות. כן, בבקשה.
העמדה של האבסורד,
באופן כללי,
העמדה שלו נשארת, של הקבלה.
איזה קבלה?
שהוא מקבל, מה
שקורה. אז השאלה אם זה בסדר שהצדיק מקבל את המצב הרע? השאלה אם זה בסדר. עובדה שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתו, זה סימן שהקדוש ברוך הוא יש לו ביקורת על הצדיק מהסוג הזה.
אבל הצדיק רק מתפלל על העמדה של האבסורד, יצחק.
לא, מזה הוא לומד להתפלל בכלל. כלומר, ברגע שהוא הוכרח להתפלל, אז הוא לומד בכלל להתפלל. אז הוא צריך לשנות את העמדה. איך הוא מחליט שזה אבסורד? פשוט, כי יש סתירה פנימית. אבסורד זה כשיש סתירה פנימית בהגדרה. אם הוא מוגדר כאב, אם אין לו תולדות, אז יש אבסורד. מה? מי הגדיר אותו כאב? זה כבר שאלה אחרת מאיפה הוא יודע. אתה מבין, אתה עכשיו פותח שרשרת של שאלות, אני מסרב להיכנס לזה. שלום הרב, מי יכול להתיימר להבין את הסבל בעולם? רק מי שרואה את העולם מתחילתו ועד סופו יכול אולי להבין. זו תשובה אפשרית. היא נדונה בספר איוב. מכיוון שהמטרה שלנו היום זה לעסוק בספר איוב, יש סיכוי גם שאנחנו נגיע לעמדה הזאת. שלום לרב שרקי. ספר איוב ואיוב הינם הדוגמה הנכוחה של ניצחון הטוב והחיים על הרע והמוות. משום שאיוב, על אף כל הסבל, זכה כפליים ממה שהיה לו. הווה אומר, למרות הדעה הרווחת, הרי שהחיים מנצחים את המוות. תודה. אכן כן. כלומר, זאת אמונת היסוד של התנ"ך, שבסוף הכל טוב. אבל זה בסוף. האם זה מצדיק מה שבסוף, מה שיש באמצע? כלומר, האם ספר איוב לוקח כפתרון לשאלת הרע את אחריתו של איוב? זה לא ברור בכלל. כן? אנחנו נראה מתוך הספר שהעמדה הזאת, שאומנם מבצבצת במידת מה במבנה של הספר, איננה העמדה המרכזית בספר. שלום כבוד הרב, ברור שהבננות יתנהגו כרגיל, אלא שהקדוש ברוך הוא יאיר את עיני הצדיק או יסובב סיבה שמישהו יקרא להם וכו', כדי להצילו משבירת הרגל, אלא אם כן יש לשם יתברך איזה חשבון לטובת הצדיק שרגלו תישבר, הלא כן. זאת בדיוק השאלה שדן בה ספר איוב. שלום הרב, לא יכול להיות שאדם חטא בלי רצון או נכשל והוא נשאר צדיק, שהרי ודאי עשה בלילה תשובה. המשפט מורכב מהצעות שונות סותרות זו את זו. האפשרות האחת אומר שאדם חטא בלי רצון. בלי רצון זה לא נקרא חטא, ולכן לא צריך לחפר על שום דבר. למשל, אם אני דרכתי על כפתור שמפעיל פצצת אטום, והכפתור הזה הוא נח באמצע המדרכה, אין לי כל אשמה, אין פה כל חטא, שום דבר, לא צריך לחפר על שום דבר. עכשיו, מתאום, נכשל והוא נשאר צדיק. אם הוא נכשל, הכוונה שהוא חטא, אז הוא לא צדיק, וזה שהוא חטא. שהרי ודאי עשה בלילה תשובה. בסדר, אז אחרי שהוא עושה תשובה, הוא חוזר להיות צדיק. לפני כן הוא לא היה צדיק. טוב, ובכן, בואו נתקדם קצת בספר יוב. אם כן, ספר יוב מתאר לפנינו אדם שהוא לכל הדעות צדיק לחלוטין. ירא אלוהים ושר מרע. ואף על פי כן, הוא סובל. והשאלה מה המשמעות של הדבר הזה? איך להסביר את זה? החברים שלו באים ונותנים לו כל מיני הצעות. יש הצעות יפות מאוד. החברים אליפז התימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי, אליהו בן ברחל הבוזי למשפחת רם, כל אלה באים ונותנים לו עצות, בסדר, יותר נכון, נאומים, שבהם מסבירים לו מה קורה לו. והוא, גם עם הנאום שלו הקבוע, דוחה את דברי כולם. עד שבסוף, בתוך הספר, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נגלה אל איוב ומסביר לו מה שקורה. והשאלה היא מה הקדוש ברוך הוא מסביר לו ולמה איוב מרוצה. והשאלה אם הוא באמת מרוצה. כל אלה הם שאלות שהפרשנים דנים בהם. עכשיו, מה שצריך לשים לב זה שלכל הסיפור הזה יש רקע. הרקע זה איזשהו דיאלוג שמחבר הספר מתאר לפנינו בין השטן לבין השם. והשטן הוא בעצם זה שמסית את הקדוש ברוך הוא, ותסיתני בו לבלעו חינם, והוא זה שמסית את הקדוש ברוך הוא להכות ביוב ולעשות לו את כל הסבל הזה. והשאלה מה המשמעות של ההסתה הזאת של השטן? אז זה משמע שזה זה נשמע ממש לא צודק מה שקורה ליוב. אם השטן הוא זה שהסית לבלע חינם את איוב. או? יש פה כל מיני דברים, ומה זה השטן הזה בכלל? טוב, בואו ננסה קצת יותר להבין לעומק. כתוב כך, איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, אגב, הוא יהודי או גוי? מה? הוא גוי. כן, גוי. לפי רוב הדעות בחז"ל, איוב הוא גוי. איש היה, אבל גוי צדיק. איש היה בארץ עוץ, כך שזו שאלה אוניברסלית, זו לא שאלה שנוגעת דווקא ליהודים, זו שאלה כללית. מעבר לשאלת הרע, זה שיש רשעים מצליחים, מאושרים, יצירתיים, לא מעלה שאלה אפילו יותר קשה? מה שאתה אומר זו שאלה מעניינת, שיש גם רשע וטוב לו, גם זו שאלה. האמת היא שיש ארבעה שאלות שנשאלות. הרי כתוב בגמרא שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, כשהוא עלה למעלה, שאל אותו ארבע שאלות. מדוע יש צדיק וטוב לו? צדיק ורע לו? רשע וטוב לו? רשע ורע לו? משמע שיש לנו פה ארבע שאלות. השאלה היא, צדיק ורע לו, אני מבין. זה קושיה באמת. איך יכול להיות שהוא צדיק ולא מגיע לו? טוב, הצדיק ורע לו, זה לא בסדר. רשע וטוב לו, זו השאלה שפה השואל, מעלה שלומי קוראים לו, לשואל. הוא אומר, איך יכול להיות? הוא רשע, אז מגיע לו שיהיה לו רע, אז למה רשע וטוב לו? אבל יש עוד שתי שאלות נוספות. מדוע יש צדיק וטוב לו? לא מספיק לו שהוא צדיק? שהוא צריך גם שיהיה טוב לו? שאלה אמיתית. הרי בעצם זה שהוא צדיק, זה הטוב היותר גדול, אז למה יש צדיק וטוב לו? ורשע, ורע לו, זה קשה מאוד, הוא רשע, מסכן, אז גם שיהיה רע לו? אשמתו, כן, אבל למה זה, אבל מסכן. הרי אין לך דבר יותר רע מאשר להיות רשע. אז איך אפשר שכיוון שהוא רשע גם יהיה רע לו? זה מגמד את זה. כן, אני רוצה אולי להסביר את זה על פי משל שמביא הרב קוק בספר מוסר אביך. יש אדם ששומע שבאיזה מקום רחוק באוקיינוס יש הר געש שעומד להתפרץ. ואם ההר הזה יתפרץ, יקברו חיים 1,000 אנשים. אותו אדם שומע את זה, עושה מאמצים, מגייס אנשים, צוותי חילוץ, הצלה וכו'. ברגע האחרון, מעלים את כל 1,000 איש על מטוס או על אוניות, כולם ניצלים, הר געש מתפרץ, והוא הציל 1,000 בני אדם. אחר כך, יש אדם אחר בעולם, מיליארדר, ששומע על הסיפור הזה, מתרגש מאוד. שולח צ'ק של $1,000,000 לאיש שהציל. אותו אדם מקבל את הצ'ק בדואר, מסתכל עליו, אומר, אה, סוף סוף קיבלתי מה שרציתי. אומר הרב, חבל. עד עכשיו המעשה שהוא עשה היה מעשה שאי אפשר למדוד אותו בכלל. והוא גימד אותו, הפך אותו בצורה מגוחכת $1,000,000. זה קטן. אז גם, זה הצדיק וטוב לו. צדיק, זה עצום. מה עשית עכשיו? טוב לו. מה יש לו עכשיו? יש לו בקבוק ויסקי. באמת. והרשע, אין דבר יותר חמור מאשר להיות רשע. איך אתה מקמת את זה? עכשיו רע לו. יש פה משהו שערורייתי, לא בסדר. כלומר, גם צדיק וטוב לו ורשע ורע לו, גם זה שאלה. בסדר? יש שאלות גדולות בזה. כן, מה אתה אומר?
צדיק ורע לו, זה יותר גדול מצדיק וטוב לו, כי איך צדיק יכול להיות לא טוב שהמציאות חסרה? איך הוא יכול להרגיש עם זה טוב?
כן, יש הרבה שאלות בזה. אני אומר שהמושגים של רע לו וטוב לו, זה מושגים מאוד מאוד רחבים. לפני שאנחנו שואלים אותם, כן, צריך לברר עניינם. למשל, רבי נחמן ברסלב יש לו רעיון יפה. הוא אומר, צדיק וטוב לו, זה צדיק, זה נוגע, אנחנו נראה עוד מעט מדוע זה נוגע לספר יוב. צדיק וטוב לו זה צדיק שההלכה כמותו. אז הוא צדיק, והדור פוסק כמוהו. טוב לו. צדיק ורע לו זה צדיק שאין הלכה כמותו. מה פירוש הדבר שיש צדיק שאין הלכה כמותו? למה זה קרה? שאין הלכה כמוהו? בגלל שהוא לא צודק?
לא, כי זה לא מתאים לכולם.
לא מתאים לדור. כלומר, הוא באופסייד ביחס לדור שלו. הוא צדיק, אבל לא של הדור, לא של הדור הזה. הוא לא מתאים לאווירה של הדור. וזה כנראה התחלה של הבנה של המפתח של ספר יוב. ויש רשע וטוב לו. מי זה רשע וטוב לו? אומר רבי נחמן ברסלב, זה הרשע שמקורב לצדיק שהלכה כמותו. יש לו מזל לרשע הזה. מי הצדיק ששכן שלו? לאיזה צדיק הוא הולך לפעמים? הוא הולך לצדיק שהלכה כמותו. אז הצדיק הזה מבין אותו. אז יש לו סיכוי לחזור בתשובה, צדיק וטוב לו. זה רשע וטוב לו. אבל רשע ורע לו זה רשע שמכיר את הצדיק שאין הלכה כמותו. אז אין לו תקווה. לא רק שהוא רשע, אלא הצדיק שאיתו הוא בא במגע, הוא צדיק שלא מבין אותו. אין הלכה כמותו. לכן רע לו. מובן?
זה כבר... שהוא חובר לדור, רשע שלא חובר לדור?
יפה. לא, הצדיק של הרשע הוא. הרשע ורע לו זה רשע שמקורב לצדיק שאין הלכה כמותו.
אבל אמרנו שכל זה מחובר לדור.
ודאי, כי למה אין הלכה כמותו של אותו צדיק? כי הוא לא מחובר לדור. ולכן, הרשע הוא כן מחובר לדור, אבל הצדיק שלו לא מחובר לדור, יש לו בעיה, יש אי התאמה, זה לא יזרום. ברור? עכשיו, אם אנחנו מקבלים את ההסברה הזאת של רבי נחמן, אז ייתכן שאנחנו בדרך להבין משהו יותר רחב, כן? שהשאלות של הרע בעולם קשורות למצב הדורות, כן? ואולי זה ההתחלה של הבנה. בואו נחזור לספר יוב. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר, וירא אלוהים, ושר מרע. ויהי לו 7,000 צאן, ו3,000 גמלים, ו500 צמד בקר, ו500 אתונות. ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם. מה זה כל הפסוקים האלה שקראנו? זה מתאר את העושר. הוא אדם עשיר. שזה אחד הדברים שבני אדם רוצים למלא. אין לו בעיה. הוא עשיר, לא חסר לו דבר. גדול מכל בני קדם. ויוולד לו 7 בנים ו3 בנות. זאת אומרת ש שבעה בנים, שלוש בנות, הרבה ילדים, ברוך השם. וגם הרוב בנים, לפי המנטליות המזרחית, וייתכן של חלק גדול מהאנושות, עדיפות, יותר בנים מאשר בנות. מבסוט. אז אם כן, לא חסר לו דבר. כן? האם המוסריות של הקדוש ברוך הוא זהה שלנו? אני לא יודע מה זה זהה שלנו. אני לא מבין גם את המשמעות של השאלה. אבל, אני לא מבין את הקשר לשיעור, אבל כתוב, המתפלל על אחרים, נענה תחילה. אם היית אומר, כתוב, המתפלל על אחרים, נענה תחילה, הייתי מבין, אתה מוסר לנו ידיעה. אבל, זה סימן שאתה בא להקשות על משהו, ואני לא יודע על מה אתה בא להקשות. אז בואו נמשיך. אם כן, האיש הזה, יוב, יש לו הכל. והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו וקראו לשלושת אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם. זאת אומרת, במשך השבוע, כל יום, כולם אוכלים אצל אחד האחים. יום ראשון אצל האח הזה, יום שני אצל האח הזה. ושלושת האחיות אוכלים איתם. אוקיי? גן עדן. שאלה, האם זה חטא לאכול ולשתות? האם זה חטא לאכול ולשתות?
לא.
לא, זה לא חטא. בסדר, רציתי לדעת. עכשיו, ויהי כאשר הקיפו ימי המשתה, ויקרא להם איוב ויקדשם, והעלה עולות מספר כולם. כלומר, הוא מקריב עולות כמספר הילדים שלו, כי אמר, אולי, אולי, חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם. ככה יעשה איוב כל הימים. כלומר, הוא מסודר איוב. שמתם לב לפה כמה דברים. זה אדם שיש לו כסף, וזה מסודר. יש לו ילדים, והוא מסודר. יש לו אלוהים והוא מסודר. הוא מקבל כל שבוע את הקורבנות שלו. כל שבוע. אלוהים, גם הוא מקבל את שלו. עולות, מספר כולם. זה כבר מתחיל אולי להראות על איזושהי בעיה. אפשר במילה אחת לסכם את כל מה שקורה אצל איוב. מילה אחת של שתי אותיות. יש. הוא מלא ביש. מה אין לו? אין לו אין. אין לו עין. ואולי גם זה התחלה של פתרון של השאלה. אני רק בינתיים מציב עניינים. אבל אולי, אז כאן, אולי חטאו בניי. מה זה אולי חטאו בניי? קודם כל ברור לאיוב עצמו שהוא לא חטא. אבל הוא איננו בטוח שהבנים שלו לא יחטאו.
אז שהם עושים משתה.
אז מה הם עושים משתה? גם הוא עושה משתאות, גם הוא אוכל. אלא, שהוא יודע שסגנון הצדקות שלו עשוי לא לעבור אל בניו. מתי זה יכול לקרות דבר כזה? בתקופת מפנה בהיסטוריה. כשהעולם משתנה. אז מה שהיה נכון לדור האחד, איננו נכון בדווקא בהכרח לדור השני. כלומר, אם הדורות דומים זה לזה, מה שהיה לפני ארבעה דורות, זה נכון גם היום. אותו סגנון חיים, אז הנוסחה של הצדקות ידועה. אז הצדקות עוברת מדור לדור. אבל ברגע שיש חשש שהדור הבא לא ילך בה, באותו תלם, באותו סגנון, סימן שמשהו בעולם השתנה. ואז אם כן יוצא שזה התחלה של פתרון השאלה של הסבל של איוב. הוא מתחיל להיות צדיק ורע לו, אמרנו צדיק ש... שאין הלך כמותו. כלומר, הוא לא מתאים לדור. כיוון שהוא לא מתאים לדור, מתחילים הייסורים. כלומר, הייסורים באים בגלל שהאדם נדרש לאיזושהי התאמה למצב חדש, והוא לא מתאים את עצמו למצב החדש.
זה
הייסורים. זה עצמו הייסורים. מעניין, התלמוד דן מתי איוב חי. עד כמה שאני זוכר, יש בערך שש או שמונה דעות בתלמוד מתי יוב חי. וכל הדעות כולן מדברות על יוב שחי בתקופת מעבר בהיסטוריה. היותר בולט זה הדעה שאומרת יוב משווה גולה היה. מה זה יוב משווה גולה? כשאתה עובר מגלות לגאולה יש מעבר, אז זה הזמן של הסבל. שימו לב מהו המקום בתפילה שבו אנחנו מתפללים על הצדיקים. באמצע הברכות על הגאולה. תקע בשופר גדול, מקבל צבחי עמו ישראל, השיבה שופטנו כבראשונה. נו, מצוין. לירושלים עירך ברחמים תשוב, את צמר דוד הרחמים אתה צמיח. נפלא. פתאום באמצע אתה מתפלל על הצדיקים. זה סימן שהצדיקים נמצאים בסכנה דווקא באמצע תהליך הגאולה. כי מכיוון שהעולם משתנה, עוברים מגלות לגאולה, סגנון הצדקות שהתאימה לתקופת הגלות כבר איננו מתאים לסגנון הצדקות של תקופת הגאולה. אתה עובר מקדושת הפרט לקדושת הכלל. הצדיק עשוי לא להתאים את עצמו. ואז השואה גם אפשרית באמצע תהליך הגאולה. התחיל כבר המנדט הבריטי, הצהרת בלפור, עליות, פתאום משהו באמצע קורה, נורא, ואז ממשיכים, מלחמת תש"ח, הקמת המדינה, כול. יש משהו באמצע, הסבל של יוב, נוחת גם על כלל ישראל. יש איזה מצב של אי ההתאמה. אתה לא יודע אם אתה שייך לגלות או לגאולה. אתה נתקע באירופה. קרה משהו. כן? אז משהו דומה קורה אצל יוב. הרי אנחנו רואים מי לוקח את הרכוש של יוב? הכסדים, נכון? השבעים. מי הורג את הילדים של יוב? הכסדים. כלומר, בקיצור, יש בעולם מלחמות, קורה משהו, ויוב לא ידע להתמודד. בסדר? אז הוא אומר גם, אולי חטאו בניי. זה התחלה של משהו, התחלה של הסבר. זאת אומרת שיוצא לפי זה שאם יש חטא ליוב, זה לא עבירה על השולחן ערוך. יש לו אי התאמה למציאות. כן, בבקשה.
מי כתב את ספר איוב?
אינני יודע. יש אחת הדעות בחז"ל, שמי שכתב את ספר איוב היה משה, רבנו. והרמ"א מפנו מעלה השערה שמשה כתב את איוב כשהוא היה רועה צאן יתרו במדבר. כי אז הוא שאל את עצמו על שאלת הסבל של עם ישראל.
אז זה בעצם משל?
האם זה משל? יכול להיות. כן, יש דעה בחז"ל, יוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. כן? והרב עוזיאל נמליה מסביר שהוא לא היה ולא נברא, אלא כדי לשמש למשל. כן. ייתכן שמצב הדור משפיע על ההלכה? זאת לא רפורמה? לא. יש מחלוקות בהלכה, ויש לנו כללים, איך מכריעים במחלוקות בהלכה. ואחת מדרכי ההכרעה, זה הצבעה בסנהדרין. הסנהדרין מצביע, לפעמים הרוב בעד פלוני, לפעמים הרוב בעד אלמוני. ואז זה, לפי הרוב, זה משתנה. זה כלל בהלכה עצמה. שלום הרב, האם יש משמעות למספרים של הרכוש שהיה ליוב, או שזה רק להראות את עושרו? מה אתה אומר? אתה יכול לענות לי? ברור שיש משמעות. אם כתוב שמתפלל על אחרים, אז הוא לא מקיים את צפיית השם שהתפלל על עצמו. לא. צריך להתפלל גם על אחרים וגם על עצמו. אז, והקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יתפלל לאו דווקא על עצמו, גם על אחרים.
אם הוא
משווה גולה, אז הוא לא גוי. אמרתי שרוב הדעות שהוא גוי, זה נכון. אז מה מתבקש? שאותה דעה היא הדעה שהיא לא הרוב, נכון? כן, מה שהיה להוכיח. כן, עכשיו, אתה רוצה להגיד משהו?
לא, בסדר.
עכשיו, בואו נמשיך. ויהי היום, אגב, עוד מעט, ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? מה זה השאלה הזאת? אין. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? למה זה לא הגיוני שתהיה שאלה כזאת? הקדוש ברוך הוא יודע מאיפה בא השטן. אז כנראה שזאת לא שאלה, אלא זאת הגדרה. ויאמר השם אל השטן, אתה יודע מי אתה? מאין תבוא? התפקיד שלך זה להשיב את העין למי שיש לו יש. הרי איוב מתפוצץ מרוב יש, הוא סתום עד צוואר הבקבוק ביש, אז אין לו אפשרות לדעת את השם. אפילו את אלוהים, לאלוהים הוא סתם את הפה, הוא נתן לו את הקורבנות שלו. ברור?
ועם ישראל אומר, מאין יבוא עזרי?
יפה, עם ישראל אומר, מאין יבוא עזרי? נכון? זאת אומרת, חסר צינור שיחבר את איוב אל מעבר לו. לכן אומר לו, השטן, אני הסתובבתי בכל הארץ, משוט בארץ ומתהלך בה. אומרים חז"ל, מסכת ברכות, מסכת בבא בתרא, מה זה משוט בארץ ומי התהלך בה? איפה מצאנו את הביטוי התהלך בתנ"ך? אצל נוח, אצל חנוך ואצל אברהם. אומרים חז"ל שהשטן אמר, הסתובבתי בכל העולם ולא מצאתי צדיק כאברהם. שאמרת לו, התהלך לפניי ויהיה תמים. כלומר, משוט בארץ ומי התהלך בה, הלכתי לחפש מצדיק ומצאתי את אברהם. כן, מעניין, זה שטן מאוד מעניין, השטן הזה. השטן שרוצה לחפש צדיקים. ויאמר השם לשטן, אשמת לבך אל עבדי איוב? כי אין כמוהו בארץ, תם וישר וירא אלוהים ושר מרע. כלומר, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אתה מדבר על אברהם, יש לי מישהו יותר טוב. יש לי איוב. והשטן, ככה מתברר מהגמרא, הוא חסיד של אברהם. הוא לא יכול לסבול שאומרים על הרבה שלו שהוא לא היה גדול ביותר. אז ויאמר השם, ולכן לשם שמיים נתכוון. איך כתוב בגמרא? כן? שרבא אמר ששטן לשם שמיים נתכוון. עכשיו מעניין, כתוב בגמרא, דבר מאוד יפה. שכשרבא נתן את השיעור הזה, שבו הוא אמר שטן לשם שמיים נתכוון, בא השטן אל בית המדרש ונשק לו את הרגליים. אומר סוף סוף מישהו שמבין אותי קצת. כן, כן. נשקיע קראי, כתוב. כן. אז השטן אומר, אבל לא מבין, יש אברהם, הוא הרבה יותר טוב. ויאמר השטן אל השם, ויאמר השטן אל השם, החינם ירא איוב אלוהים, הלא אתה, מה לא אתה? מה? סחת בעדו ובעד ביתו. מה זה סחת? מה? שמת מסך, אתה שוחחת עליו. מרוב שאתה מגן עליו, הוא אפילו לא מכיר אותך. ועלו אתה סחת בעדו, ובכל אשר יש לו מסביב, מעשה ידיו ברכת, ומקנה הוא פרץ בארץ. אז עכשיו הוא לא מכיר אותך. ואולם, גע בו ובכל אשר לא, אם לא על פניך יברכך. ויאמר השם אל השטן, הינו בידיך. תעשה מה שאתה רוצה. בסדר? מה?
אז מה צדיק באיוב? אם הכל טכני ויש לו הכל, אז
מה? מה צדיק באיוב? שאיוב עונה בדיוק להגדרה של הצדיק. מה זה הגדרה של צדיק? מה הגדרה של צדיק?
עושה את הלא סרה.
הגדרה של צדיק, לפי מה שאמרנו בתחילת השיעור, זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. איוב עושה את הטוב, הוא לא עושה את הרע. אם כן, הוא צדיק. הוא צדיק. הוא צדיק. הוא צדיק. אבל הוא לא כאברהם. זאת אומרת, אין לו דעת אלוהים. יוצא לפי זה שהייסורים שהשטן שולח לאיוב, מה עניינם בעצם? השטן פועל כמו מקדחה. הוא רוצה לעשות חור באיוב. בשביל שדרך החור הזה יהיה אפשר להעביר כבל. שבו תהיה תקשורת עם האלוהות. מובן? זאת אומרת שהייסורים של איוב לא באים על חטא שלו. לא יכול להיות שזה בגלל חטא, אלא זה חיסרון בזהות. עכשיו, לפי זה אפשר להבין דרשה שדרש רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל אומר, איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה איש ההוא תם וישר, ויראה אלוהים. יראה אלוהים, אז הוא לא יראה השם. הוא רק יראה אלוהים. לכן הוא לא יראה השם. אם הוא לא יראה השם, באים הייסורים כדי שיראה השם. מה ההבדל? זה הבדל עצום. יראה אלוהים, הכוונה שהוא מכיר את הקדוש ברוך הוא דרך מסכים, מסכי הטבע. ואילו כאן, הקדוש ברוך הוא רוצה שהיכרות ישירה. עכשיו, לפי זה מובן משהו מאוד מעניין. באים החברים של איוב, נותנים לו כל מיני הסברים למה זה קורה לו. תארו לעצמכם שאיוב היה מקבל את הסברי החברים. אתם יודעים מה היה קורה? הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר איתו. זה מפסיד את הכל. מזל שהוא לא קיבל את ההסברים. הוא עבדי ולא בני. לא, איוב לא מכיר את השם, השם מכיר את איוב. זה כמו שאחד אומר, נכון, איוב זה עבדי, הוא לא בני. כי הוא עושה מה שצריך, הוא עושה מה שצריך. על כיסא שלמה המלך בבית המשפט הייתה חנוכיה, וכל ענף שלה ייצג אחד משבעת האבות. אדם, נוח, שת, אברהם, יצחק, יעקב ואיוב. הרב אמר כי לפי רוב הדעות איוב לא היה יהודי. אם כן, מדוע נחשב לאחד האבות וקיבל מקום כבוד בבית המקדש? בית המקדש. טוב, אז קודם כל אני צריך לציין שזה לא יכול להיות שזאת הייתה חנוכיה. כי אתה אומר שהיה לה שבעה קנים. לחנוכיה יש שמונה קנים. אתה מתכוון, אם כן, למנורה ולא לחנוכיה. זה דבר אחד. דבר נוסף, איתה שם לב, באנשים האלה, אפשר לקבל את השאלה בחזרה, בבקשה? אפשר לקבל את השאלה בחזרה, בבקשה? תודה. אתה שואל, איך יכול להיות שיוב, שלא היה יהודי, היה בתוך המנורה? ואני רוצה לשאול אותך שאלה, אדם ונוח ושט, הם לא גויים? ושאלת לך שאלה קצת יותר נועזת, אברהם, יצחק ויעקב, הם לא גויים? עכשיו אפשר לראות את השאלה, אפשר לראות את השאלה הבאה. אם אני מבין את דברי הרב, הרי שהרע הוא הצינור, דרכו ניתן להגיע לקדוש ברוך הוא. ואם כך, למה צדיק וטוב לו? הרי הוא לא יגיע להכיר את הקדוש ברוך הוא. ולמה רשע ורע לו? הרי הוא צריך לקבל עונש ולא להכיר את הקדוש ברוך הוא. אז כנראה שלא הבנת אותי נכון. יש צדיק שטוב לו כי הוא יודע את השם גם בלי הייסורים. הייסורים הכי קשים של איוב, שאחרי שסבל עוד אומרים שמשל היה. כן, הוא אומר, מסכן יוב, לא רק שהוא סבל ייסורין, אומרים שהוא לא היה קיים, מסכן. כן, טוב, פחות יש פה חוש הומור, זה מוסיף משהו. טוב, אנחנו רק פתחנו את הנושא, בזאת נעסוק בעזרת השם הפעם הבאה. שלום.